שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך לכם ולכל עם ישראל.
חזק וברוך לרב, וברשות הרב אנחנו כמובן נפתח כבר בשאלה הראשונה, יש איתנו כמה מאזינים. נחזור על הכלל הבסיסי של שאלה אחת, אנא מכם, כי בשבועות האחרונים אנחנו לא שומרים על זה, ואחרים לא מספיקים לשאול. אז אנא ברשותך, כבוד הרב, אנחנו פונים ליהודה מירושלים עיר הקודש. שלום לך יהודה.
שבת שלום כבוד הרב, ורפואה שלמה.
שלום וברך.
שמחנו אתמול שהרב חזר לשעור.
תודה.
הרב, אני קורא שתיים מקרא ואחד תרגום לפני עלות השחר ביום שישי, בשביל ללכת למקווה לפני התפילה. האם זה בסדר שאני קורא שתיים מקרא ואחד תרגום לפני התפילה?
אין שום בעיה בהקדמת שניים מקרא ואחד תרגום לתפילת שחרית. האמת שיש בזה כמה סברות וכמה דעות ושיטות בקריאת השניים מקרא ואחד תרגום. אמנם רבנו ארי כתב לומר אותו אחרי תפילת שחרית, כך נוהגים המקובלים, אבל לא שהוא בא לשלול שאני לא אמר אותו בבוקר של יום השישי. בבוקר של יום השישי זה מעלות השחר, ולכן אפשר בעלות השחר ואפילו קצת לפני להתחיל לקרוא למי שהדרך עצה לו, הוא חושש שהוא ישכח, לקרוא ביום שישי בבוקר לפני התפילה שני מקרא ואחד תרגום. יש שיטה שנייה שאומרת שאפשר כבר מיום רביעי, מכיוון שרביעי, חמישי, שישי הם הכנה לשבת, ואילו ראשון, שני, שלישי הם שייכים כאילו עדיין לאור ששייך לשבת שעברה. אז מרביעי בבוקר אפשר יהיה לקרוא. יש עוד שיטה של הגאון מווילנה, שכך הוא היה עושה, כיוון שהזמן שלו היה מאוד מצומצם ויקר, הוא היה קורא כל יום ביום מהשישה ימים של השבוע את אותה עלייה של אותו יום, יום ראשון עד שני, יום שני עד שלישי, וכן הלאה, עד שהיה מגיע לערב שבת קודש היה מסיים את הקריאה. ויש עוד יותר שיטה שהתוספות כתבו אותה. התוספות טוענים, כיוון שהגמרא אמרה לעולם ישנים אדם פרשיותיו עם הציבור, מה נקרא עם הציבור? התוספות אומרים ממנחה של שבת קודם, כלומר שבת זו הבאה עלינו לטובה היא שבת פרשת קורח, אנחנו נקרא אחרי זה פרשת חוקת, אז אני צריך לקרוא לשבוע הבא פרשת חוקת. אומרים התוספות, כיוון שהתפללת מנחה, אתה יכול להתפלל מנחה מוקדם ביום שבת, כבר באחת ועשר דקות היום זה זמן מנחה, אתה מתפלל מנחה, קראו בתורה בפרשת חוקת, זה נקרא עם הציבור. כדאי, פרשת קורח הסתיימה כבר לפני הצהריים, עכשיו זה עם הציבור, לפי שיטת התוספות שאפשר ביום שבת אחר הצהריים לקרוא את הפרשה של שנה שעברה, של שבוע הבא. אם כן יוצא איפה שכל דבר יש לו על מה לסמוך, אם כי על פי הקבלה עדיף לקרוא את זה ביום שישי. מדוע? כיוון שבקריאת הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום אנחנו על ידי התרגום מתקנים וממתקים את כל הדין והגבורות שיש סביב אותו שבוע ואותה פרשה על ידי קריאת התרגום בעיקר. אבל אנחנו עושים פעמיים מקרא כדי להכניע את התרגום, שהוא החלק שנקרא גימטריה תרדמה, כמו שכתב רבנו ארי, והביא את זה רבי אברהם אזולאי בחסד אברהם, ולכן אפשר יהיה עדיף לקרוא את זה ביום שישי, כי זה הזמן שלו. אבל מי שקשה לו ולא יכול ביום שישי להספיק לקרוא את הפרשה, רשאי להתחיל לפני כן, וכפרט כמו שאמרתם ביום שישי עצמו בבוקר לפני התפילה, אין בכך שום בעיה. תודה רבה.
תודה רבה כבוד הרב.
תודה וישר כוח לרב, חזק וברוך. אנחנו עם מאזין מהרצליה, שלום לך משה.
שלום כבוד הרב ושבת שלום, חודש טוב
שלום הרב. שלום וברך
הרב. רציתי לשאול שאלה משהו. אני אומר שנגיד בשבת של שחרי מוסף, מוסף של שבת, יש את המוסף, יש את הקדושה כתר,
נכון,
כן, ויש את המילה שם שאומרים איה, אז מה, החזן הוא כאילו עושה ארוך ארוך ארוך, למה? יש עניין בזה משהו?
כן.
כן.
בוא אסביר לך, אבל אשתדל לעשות קצר. דע, יש, כל אחד מאיתנו, זה פלא גדול, מקבל שתי נשמות שונות, בדרגות שונות יותר נכון, בשבת. האחת בליל שבת, השנייה ביום שבת בבוקר. בערב שבת, עם אמירת בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה שבת מלכתה, שלוש פעמים בואי, שזה גימטריה טל, מקבל את הנפש. את ה... בברכו, לפני ערבית, מקבל את הרוח. ופרוס עלינו סוכת שלומך, להשכיבנו נשמה. עכשיו, מה קורה אחר כך למחרת? מחרת, כל מה שקיבלנו הלילה, זה עוד פסיק ונקודה. כך אומר רבי חיים ויטל, אני לא אומר את זה מעצמי. לעומת הנשמה הגבוהה שאתה מקבל ביום שבת. וביום שבת יש שלוש תחנות. תחנה ראשונה נשמת כל חי, במילים נשמת כל חי. תחנה שנייה בעמידה של שחרית, ברוך אתה השם אלוקנו ואלוקי אבותינו אלוקי אברהם אלוקי יצחק. תחנה שלישית, כמו שאמרת, במילה איה, אז אתה עולה למעלה ואנחנו מקבלים נשמה גבוהה מאוד של יום שבת קודש, וזה כל פעם עולים עוד מדרגה. נכון שבמוצאי שבת זה מסתדק, אבל זה שוב בא לא אותו דבר אלא עוד יותר גבוה בשבת הבאה, ולכן החזן מעריך שם. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח לרב. אנחנו עם מאזין מהצפון. שלום לך עוז. עוז, בבקשה. עוז לא איתנו? עוז איתנו? אנחנו פונים למאזין מבית אל. שלום לך דני.
הלו.
שלום לך דן, בית אל, בבקשה.
שלום, שלום, שלום.
הלו, שלום לך כבר הרב. טוב, בדרך כלל, כאשר אני קושר את הנעליים שלי,
לא שומע.
סליחה?
כן, דבר ברור יותר.
זה יותר טוב. טוב, בדרך כלל אני קושר את הנעליים שלי קשר כפול. קשר כפול, אם זה במשך השבוע. בשבת אני לא עושה את זה, אבל ראיתי בספר, שמעת שלך ככתה, שלילד מותר לעשות את זה. קודם כל, אני לא מבין אם מדובר רק בילד, או דיבר בהווה שבדרך כלל עושים את זה לילד. אז זו השאלה, אם הבנתי את זה נכון.
מותר או לא?
בוא נענה
קצר ולעניין. לפי ההלכה, כל קשר שאתה עתיד להתיר אותו היום, ואפילו במוצאי שבת, אינו נקרא קשר של קיימה, ומותר לקשור אותו. אבל יש מחמירים לעשות קשר ועניבה. ולכן אלה כמו ילדים או כמו אנשים שאצלם הקשר נפתח, זה מפריע להם באמצע הדרך או בהליכה, וזה גם לא נראה יפה, והם רוצים לקשור קשר, שני קשרים אחד על גבי השני, מכיוון, אני מדגיש, והוא עתיד היום כן להתיר אותו, יהיה מותר. ולכן לילדים שלא יכולים אחרת, מותר יהיה לעשות כן. לכן היו כאלה שהיו נמנעים מלקנות נעליים עם שרופים, אלא נעלי סירה מה שנקרא. ככה רבים היו. גם זה חוסך להם זמן, גם כדי לא להיכנס לבעיה של קשרים בשבת. אבל מעיקר ההלכה אני חוזר ואומר, מי שחולץ את מנעליו בערב, בלילה או אפילו ביום, אין בעיה אם נקשרו שני קשרים. תודה רבה.
סליחה, הלו? הלו, הלו, הלו.
לא שומעים אותך, אתה יש בעיה בשידור בקו. תודה רבה לך. אנחנו חוזרים לעוז מהצפון, שלום לך עוז.
שלום לך כבוד הרב.
שלום וברכה.
יש לי שאלה בשבילך, קודם כל שהקדוש ברוך הוא יברך אותך בכל טוב, שיהיה לך אריכות ימים.
אמן.
ויש לי שאלה, כתב הרמב״ם בהלכות תשובה שאומר, אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה, ויש לנו משנה במסכת יומא שאומרת, הכתב יום הכיפור מחפר, אין יום הכיפור מחפר. כתב השער התשובה שתמיד אפשר לחזור בתשובה, ושהתשובה הקדוש ברוך הוא מקבל אותה. כבוד הרב, יש לי שאלה, האם אדם שאמר הכתב השוב, או הכתב יום הכיפור מחפר, והוא עושה תשובה מכל ליבו, האם זה נסלח לו?
כן, כן. אין דבר העומד, ידידי, אין דבר העומד בפני התשובה. כמה דוגמאות ראינו בתלמוד בלי סוף על כמה וכמה רשעים שהחטאו והחטיאו ובסוף התקבלו בתשובה. מי לנו גדול ממנשה, שהגמרא אומרת עליו, מנשה בן חזקיהו לא הניח עבודה זרה שלא עבד, ולא רק זה, הוא לא האמין בקדוש ברוך הוא, גם הוא כפר בו, ובכל זאת כשקרא אל השם ויחתר לו. מה זה ויחתר? ויעתר, צריך לומר, מלמד שפתח חתירה מתחת כיסא הכבוד וקיבל אותו בתשובה. וכן יש לנו דוגמאות לרוב, תראה בגמרא, הם יקום איש צרורות והם עוד אחרים שכן התקבלו בתשובה. בוודאי שהם אמרו החטא והשוב, ולא רק החטא והשוב, אולי גם אמרו לא נשוב בכלל, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא קיבל אותם בתשובה, שנאמר תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם. לכן רק המשנה באה להגיד לנו ייעוץ, זה משנה באבות, גם משנה שמה הביאה את שני המקרים, חטא והשוב, וגם חטא ביום הכיפורים מחפר, הן זה והן זה, אף על פי שהוא עושה עבירות על דעת שאחר כך ישוב בתשובה, אין מספיקים, זאת אומרת לא יעזרו לו, אבל אם הוא יבחר לעצמו לשוב בתשובה, מקבלים אותו בתשובה. תודה לך.
תודה רבה, יישר כוח למאזין מהצפון. אנחנו עם גברת סמדר מביתר. שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול כבוד הרב, למה עם ישראל אמרו נעשה ונשמע לגבי קבלת התורה, שקיבלו את התורה מאת השם, ולעומת זאת לגבי ארץ ישראל הם רצו תחילה לבדוק אם הארץ הטובה היא הוראה, ועליה לא אמרו נעשה ונשמע כמו קבלת התורה?
כן, קודם כל תסכימו איתי שרב המרחק בין שני הדברים הללו, כלומר קבלת תורה זה ודאי, כי לא רק זה, כל היציאה ממצרים הייתה על דעת להגיע להר סיני ולקבל את התורה, וכל עם ישראל ידע גם ידע שאנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, והתורה עתידה להימסר לנו. וכך אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה יצחק, יעקב, ולא רק זה, שבט לוי כולו שהיו במצרים כולם ישבו ועסקו בתורה. תראה מה המדרש אומר על קורח, שזה הפרשה שלנו, שהוא היה משבט לוי, גדול וענק היה בתורה, ולא רק זה, פרעו מינה אותו לשר האוצר שלו, כך מובא במדרשים בפירוש, ומזה התעשר קורח. ולמה? כי הם לא היו בשעבוד, אז הם למדו תורה, וגם קורח ידוע שבגדלותו בתורה היה לא פחות כמעט ממשה רבנו, עד כדי כך. אז אם כן, ידעו שיש תורה, אז קבלת תורה אמרו נעשה ונשמע. אבל ניקח אתכם לארץ טובה ורחבה, מה עשה? משה רבנו אמר, כדי לחבב את ארץ ישראל על עם ישראל, אמר אני אשלח אנשים שיתורו את ארץ כנען. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, שלח לך אנשים, אני לא מצווה אותך, אבל אתה אם תרצה תשלח. וקרה מה שקרה. ולמה לך? הוא אמר, כי אם היו נכנסים ישר לארץ ישראל, משה היה צריך להיפטר, לא היה לנו את משה רבנו. כך נשארו במדבר, התעכבו 40 שנה, כמו שהפסוק אומר 40 יום, יום לשנה, יום לשנה. אז נשארו, משה רבנו נשאר איתנו עוד 40 שנה ולימד את ישראל תורה. אז יוצא שיש בזה מעלה. אז אפילו שזה נראה שכאילו לא האמינו, כן האמינו, הם כן האמינו, רק המרגלים הם שעשו אחר כך את העיכוב ואת התקלה וקרה מה שקרה. תודה רבה.
שלום עליכם, רציתי בבקשה לשאול את הענק. שלום עליכם, רציתי לשאול את כבוד הרב הענק, האם המזמור הקדוש של שיר למעלות והטבילה הקדושה של נשמת כל חי, האם הם יכולים להיות בבית על הקיר במסגרת מכובדת, מיוחדת ויפה, או כדאי להימנע? תודה רבה לכבוד הרב.
אפשר, אין שום בעיה, במקום לשים תמונות נוף וכל מיני תמונות אחרות, או תמונות של דברים שלא רצויים, אפשר להניח על הקיר, אבל בתנאי אחד, בתנאי שלא יהיו שם חשופים, לא יעברו שם חשופים, וגם לא יחליפו לתינוקות את הטיטולים מול הדברי קודש, כיוון שיש שם שמות הקודש. אז לכן, כיוון שמוזכר שם השם, עזרים עם אדוני, עושה שמיים וארץ, וכן בנשמת כל חי, אז לכן צריך להיזהר בזה. אין בעיה להניח את הקטעים האלה ואת התמונות הללו, אבל ייזהרו בקדושתם. תודה רבה.
תודה רבה רבה. תודה.
תודה רבה וישר כוח. ואנחנו עם עידן מאשדוד. שלום לך עידן.
שלום לאורח, שלום לרב, שבת שלום.
שלום, שלום.
הרב, רציתי לשאול, האם מותר לקשור עניבה בשבת קודש, והאם יש חילוק בזה?
עניבה בשבת קודש. לא ראיתי שיש בזה איזה בעיה. זה לא בונה ולא קושר. בקשר של העניבה בדרך כלל, רוב העולם, כך נהוג, לעשות איזה קשר אחד, ואחר כך עניבה זה מין גלגול שהעניבה נכנסת דרכו, ומשם היא מותקנת על גוף האדם. אין בזה שום בעיה, ולכן יש כאלה שחולצים את העניבה, אז באמת מפרקים אותה. לא נורא. יש כאלה שמקפידים להשאיר את העניבה כמו שהיא, רק מרחיבים את הפתח כדי להוציא אותה מעל הראש, אבל לא חייב, כל אחד יעשה מה שנוח לו ומה שאפשר. ואם בשבת הוא צריך לקחת איזה עניבה ורוצה לקשור עניבה, אין שום איסור בזה. אין בעיה.
רבה.
תודה.
תודה.
תודה למאזין מאשדוד. אנחנו עם עיר הקודש טבריה. שלום לך, משה. משה?
כן, כן, שלום.
לשמור על איכות השידור, בבקשה. כן.
שלום הרב.
כן, שלום, שבת שלום.
שבת שלום. הרב, יש לנו איזה דיון בשיעור לגבי מה הדרך הכי נכונה כשאדם קם בבוקר לגבי ברכת על נטילת ידיים. האם הוא יטול קודם כל, יברך, אחר כך, מה הסדר הכי אמיתי?
יש בזה מנהגים שונים והכל תלוי משהו האדם. לפעמים האדם קם ועדיין הוא לא לחוץ ואינו נחוץ כל כך ללכת את השירותים. במצב כזה שהוא יכול עדיין לסבול את עצמו והוא לא מרגיש צורך להתפנות, הוא יכול ליטול ידיים, ברך על נטילת ידיים, ינגב את הידיים, ילך לשירותים, ואז יתפנה ויצא, יברך אחר כך כשיתלבש את ברכת אשר יצר עם ברכות השחר. אבל כאשר אדם קם והוא ממהר ורואה שהוא צריך לצאת מיד לשירותים, וגם אם הוא יכול להמתין דקה או דקותיים כיצד יברך כשגופו משוקץ ויש בגופו פסולת, אז זה ודאי שלכתחילה אין לעשות כן. מותר יהיה לו ללכת לשירותים אפילו שלא נטל ידיו ולהתפנות, וישתדל לא לגעת בבשרו כמה שאפשר, לא שאסור לגמרי, כמה שאפשר לא לגעת, וכשיצא ייטול ידיים כהלכה, זאת אומרת שלוש פעמים לסירוגין, יברך על נטילת ידיים, ינגב, יתלבש וישב ויברך אשר יצר לברכות השחר. אז הכל תלוי לפי מה שהוא האדם. זה המודד. זה קובע.
תודה, תודה. תודה, יישר כוח למשה מהקודש טבריה, חזק ברוך לך. אנחנו עוד פעם עם ירושלים, הפעם ליאור. שלום לך ליאור מהקודש ירושלים. ליאור.
שלום לכם כבוד הרב, כן. שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום הרב. רצינו לשאול לגבי מצבה לנפטר, מה ראוי לרשום ומה לא ראוי, ובמקרה שלנו, אם האבא תמך בנו הבנים בלימוד התורה, אם יש אפשרות לרשום תמך בבניו בלימוד התורה, ולהוסיף פסוק, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. אם יש נהוג לרשום פסוק או לא. תודה הרב.
הרבה מנהגים יש. אם אתה תטייל, זו מילה אומנם לא כל כך מתאימה, בבית אלמין, תמצא מצבות ממצבות שונות, בכל מיני כתובות וכל מיני סיסמאות. די ידידי, שכל זה לא מעלה ולא מוריד בנפטר כהוא זה. ואולי להפך, כך כתבו הספרים, שככל שאנחנו מוסיפים תואר לנפטר, אנחנו מפרעים לו ומזיקים לו. ותראה שהרבה מגדולי ישראל, האחרון שבדור היה הגאון הרב שטיינמן עליו השלום, שציווה לא לכתוב רק רבי רש, אפילו שהיה ענק בתורה ונשא על כתפיו, את מסע עם ישראל כולו, לא רצה שיכתבו עליו שום דבר. ומה כתב הצבא? שלא אתבייש בעולם האמת בשני הצדיקים. וכך תראה השדה חמד, שהיה גאון ענק בתורה ונפטר למעלה, לפני למעלה מ-100 שנים, כך ציווה שלא יכתבו כלום אלא את שמו, חיים חזקיהו בן חלווידה, זה היה שם אמו, וזה הכל, ולא יותר מזה. ואת התאריך כנ"ל, רבים מגדולי ישראל ציוו שלא יעשו להם מצבות מפוארות. אבא עליו השלום כתב בצוואה שלו לעשות מצבה פשוטה מן הפשוטות. אני הלכתי אז בזמנו אל הגאון הרב אלישיב ואמר לי, פשוטה פירושה, פירושו שהמצבה עצמה תהיה פשוטה, לא גבוהה ולא עשויה מאבן חשובה, ומן הפשוטות, אפילו שבאותה חלקה יש מצבות יקרות יותר או חשובות יותר, אתה תחפש את הכי פחות. זאת אומרת, פחותה שבפחותות, עד כדי כך. ולמה? כי זה לטובת הנפטר. ככה הם עושים. כי כל תואר נוסף שעושים, זה לא לטובת הנפטר. כך כתבו רבים מגדולי אשכנז ומגדולי ספרד, וכך היה. וידוע יותר מזה, בוא אני אגיד לך, הגאון הבן איש חי, תקח דוגמה, יש יותר ממנו, ענק שבענקים, היה גדול מאוד בתורה, בכל חלקי התורה. במצבה שלו, אתה תראה, יש תמונות של הקבר שלו, זה היה עשוי מיתית, וזה לא הייתה שום כתובת על המצבה, פשוט שום כתובת. תראה את בית הקברות בצפת, קבר הארי, האם כתוב שם על המצבה, אני מדבר על המצבה, לא שלטים שאנשים אחר כך הוסיפו, האם כתוב עליו איזה תואר נורא? הרי כל התוארים שבעולם לא יספיקו לתאר אותו. כך מרן רבי יוסף קארו, כך רבי שמעון בר יוחאי, וכן הלאה. לכן תדע ידידי, כמה שפחות נכתוב יותר טוב. תודה לך, ואני מקווה שהדברים יפלו על אוזניים שומעות.
תודה רבה.
אמן ואמן. תודה לליאור מירושלים. אנחנו עם הגברת שרה מבני עייש. שלום לך הגברת.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול שאלה בקשר לפרשת שבוע. לפי רש"י, הוא אומר שקורח התקנה, זאת אומרת כל התקנה באליצפן בן עוזיאל, לכן הוא חלק על משה. אז אני שואל את השאלה, למה דווקא עכשיו, אחרי חטא המרגלים, הוא נזכר? למה הוא לא נזכר כשבחרו את הנשיאים? זו השאלה.
יכול להיות שהוא המתין קצת. תראי, כדי לנהל איזו מערכה מסוימת, צריכים הכנה. וצריכים גם כן חיילים, צריך מפקדים, והוא לא סתם, הוא גייס לו 250 איש, וגייס לו את אליצור בן שדאור, וגייס לו את עוד ועוד אנשים, ויקומו מבני ישראל אנשים 50 ו-200, נשאי העדה, קראי מועד, אנשי שם, איזה תוארים התורה נותנת להם. אלא היו אנשים לא פשוטים, אז קורח הלך לשכנע אותם. וגם במדרש תנחומה שם מתואר איך שקורח סיפר להם סיפורים ואיך שהוא ניהל תעמולה. אז כל זה, זה דבר שלוקח זמן. זה א', ב', אני לא בטוח שזה קרה בדיוק אחרי המרגלים, כי ידוע שאין מוקדם מאוחר בתורה, יכול להיות שזה קרה לפני כן. אם כי המדרש מקיש אותם יחד ואומר לכן זה הוקש לפרשת ציצית, וגם הוא לא למד לקח מהמרגלים, אבל גם המרגלים זה היה בשנה הראשונה מיד אחרי צאתם ממצרים, לא רחוק היה הזמן, זה שנה אחרי יציאת מצרים. אז קורח הייתה, זה קרה באותה שנה פחות או יותר, כי עד עכשיו היו עסוקים בלהסתדר במדבר עם העננים ועם הבאר ועם המן שיורד ועם כל מה שהיה. אז היה בין פרק לפרק, בין אירוע לאירוע, היה איזה פסק זמן מסוים. אז זה קרה מתי שזה קרה. תודה רבה לך.
תודה, כל טוב.
תודה רבה, יישר כוח, ואנחנו נמשיך לשאלה הבאה. מאזין מאזור בנימין, שלום לך, יחזקאל.
שבוע שלום, כבוד הרב.
שלום.
הרב, עד עכשיו נהגתי לתת לחם שהיה נשאר על השולחן לציפורים וכו'. קראתי את הבעל הבן איש חי, שלא כל לחם שעלה על השולחן או שברכו עליו, מותר לתת לחיות. אם הרב יכול להסביר את הסוגיה.
סליחה,
הנה שר, אנחנו כן, בבקשה, אי אפשר
דרך הרדיו, ישמע דרך הרדיו.
כן, כן, בוודאי.
כך, נכון שזה מובא, יש בזה בכמה גרסאות, בכמה ספרים ראיתי, עם רבי חיים פלאצ'י, עם הגאון הרב חידה, עם ליקוטי מעריח, עם עוד ספרים שכרגע לא עולים בזיכרוני. כתבו, יש שכתבו לא לתת לבהמה וחיה לא טהורים, יש כתבו לא לתת דווקא מהפרוסה של המוציא, אבל ממה שהיה בשולחן לא. כל מה שכתב הבן איש חי זה רק מנהג חסידות, וזה לא איסור מפורש. ולכן בפרט ציפורים שהן חיות טהורות, עופות, ובעופות יש עוד יותר מדרגה יותר טובה. מדוע? כיוון שכך כתב רבי אברהם אזולאי, ש אכילת העוף היא טובה לאדם יותר מאשר אכילת בשר הבהמה, כיוון שבשר הבהמה היא הולכת על הארץ, אבל העוף, כתוב העוף יעופף על הארץ. אנחנו רואים שהעופות הם מעופפים, ואפילו שהתרנגול שאותו בעיקר אוכלים הוא נמצא בדרך כלל על הארץ, אבל הוא מקפץ, הוא יותר קל, כמה שיותר רחוק מהאדמה הוא יותר, יש בו רוחניות גבוהה יותר. ולכן לתת לציפורים, אם אין לך ברירה אחרת, מה תעשה? מה, אתה תזרוק את זה להשפעה? ודאי שרבי יוסף חיים לא התכוון שאנחנו נשליך את הפירורים להשפעה, לא. אלא אם אתה יכול לאכול אותם, תאכל אותם. יש כאלה שעושים מזה אחר כך איזה מרקים עם כל מיני כופתאות, ויש כאלה שלא. לפעמים זה בשר, חלב, לפעמים זה כל מיני בעיות אחרות, או שזה לא הכי נקי, ריח של דגים, טעם של דגים. אז אפשר בהחלט לתת לציפורים, להניח את זה באיזה מקום, שהציפורים יבואו ויאכלו אותו. אין בעיה. תודה רבה.
חוזרים למאזינה מעוטף עזה, שוודאי הרב יברך אותה. שלום לך, גברת רחל.
שלום לכם, שלום למי שנמצא באולפן, למנחה ולכבוד הרב הגדול. שלום לכם וברכה.
איפה את בעוטף עזה? אני לא שואל אף פעם.
אני באשכול. אתה מכיר מועצה אזורית אשכול?
ודאי, ודאי. בבקשה, רחל.
אנחנו במועצה אזורית אשכול.
שמו אתכם הקדוש ברוך הוא ביחד עם כל עם ישראל כולו.
וכן לאמור, כל עם ישראל והרב שלנו הקדוש והטהור בתוכם.
ויפיל אויבינו ושונאינו תחת רגלינו.
אמן.
שמור את כל היהודים ובעיקר החיילים
צד צבא והביטחון בכל מקום שנמצאים.
אמן, וכן לבוא, זה
התפילה
שלנו 24 שעות, ישמור אותם, יאמצם ויחזקם על כל אויביהם.
בבקשה, גברת רחל.
כבוד הרב, יש לי איזו שאלה. בשבוע שעבר בקריאת תהילים שאנחנו עושות משותף בבית הכנסת, הביאה אחת החברות את הספר של הרב עובדיה יוסף, קיצור שולחן ארוך. ושם כתוב שבהדלקת הנרות, האישה צריכה להדליק את הנרות, ואחר כך לחבות את האור של של החשמל ולהדליק אותו אחרי הדלקת הנרות. מן הראוי כתוב שהיא תחבא את הנרות והחשמל ואחר כך תדליק אותו שוב אחרי הדלקת הנרות, ולא ברור לנו הדבר הזה.
כן, אני אסביר את הרקע של הדברים. אנחנו האמת לא מקפידים בזה, אבל לאחרונה ראינו שרבים קצת משתדלים כן לעשות כן. הסיבה היא כך, כיוון יש האמת חילוק בזה בין האשכנזים לספרדים. סליחה שאני מדבר כעת לענייני העדות, אבל דוגמה, לדעת חכמי אשכנז אין בעיה לאישה להדליק נרות ולברך על תוספת אור, ולכן תמצאו שבמקומות שיש ריכוז של בנות אשכנז כולם מדליקות יחד, לפעמים 100, 200, 300, כן ירבו, מדליקים כולם שם באותו מקום. אבל הספרדים לא כך, אלא כל אחת מברכת בפינה אחרת, במקום מרוחק יותר. מדוע? כיוון שכבר יש אור, אז מה נפקא מינה שאני מברך כעת, לאיזה צורך אני מדליק עוד נרות? אז לכן, דקדקו מכאן שגם בבית, אם אור החשמל לדוגמה דולק, אז אני אחבא אותו ואברך על הדלקת נרות. אבל אני באמת זה לא צריך, כיוון שגם אנחנו רואים שמי שגר למשל בקומה עליונה והשמש זורחת, והרי מדליקים נרות בסביבות חצי שעה, 20 דקות לפני שקיעת החמה, ולפעמים זה ממש צד של שמש והכל מאיר, אני מדליק על דעת שבלילה יהיה אור ויהנו מאור הנרות. וגם כשיש נרות חשמל דולקות ויש נרות שנדלקו לכבוד שבת, זה מוסיף שמחה, זה מוסיף חום. וגם אם על צד, שאם יהיה נתק בצד החשמל, אז יש לי את נרות שבת שהן מהירות. לכן זה רק לכתחילה, בדעבד אין בזה בעיה, בפרט שזה תורח ולא תמיד יש מי שידליק אחר כך את החשמל ויכולים לשכוח אותו, וזה יביא לחוסר שלום בית. הרי כל הסיבה שלנו אור כדי להציל משלום בית, אז זה יבוא לידי איזה מצב לא טוב, לא נעים. לכן אין צורך, אנחנו לא נהגנו בזה לכבות את אור החשמל, אלא אפשר עם אור חשמל שהוא דולק להדליק את נרות שבת. זה רק מנהג חסידות שליותר טוב, זה הכל. אבל מצד ההלכה, בעיקרון ההלכה, לא חייבים לעשות זאת. תודה רבה.
תודה רבה למאזינה מחבל אשכול, הגברת רחל, להם וכל אחרינו בית ישראל בעוטף. תודה לרב, ואנחנו עם אושרי מטירת הכרמל. שלום לך אושרי.
שלום הרב.
שלום, שלום.
הרב, רציתי לשאול, אנחנו שמענו שכאשר מחבים נר, לא לחבות אותו עם הפה, כי בעצם בנשיפה אומרים שם של מלאך שיכול להזיק. השאלה, האם יש לזה מקור והאם צריך להקפיד בזה?
יפה אמרת. האמת שהמקור הוא בדברי הרמק, רבנו משה קורדבירו, שהיה מקובל גדול, רבו של רבנו ארי, והוא היה רבו גם של הרב ראשית חוכמה. המקור, אתה תמצא את זה בספר ראשית חוכמה, כך הביא, שלא היו מכבים את הנר בפה, והביאו את זה עוד כמה. הביא את זה גם רבי אליהו היתמרי, רבנו חיים פלאצ'י ועוד, שהיו נזהרים, לא שזה אסור. ולמה? לא רק בגלל שזה שם המלאך, אלא בגלל שכתוב בפסוק נר השם נשמת אדם. אז הנשמה שלנו היא נר של הקדוש ברוך הוא. ברגע שהדלקת איזה אש, בכל אש יש ניצוץ של אור של השם יתברך, שהוא ברא את האש. ואנחנו כולנו בתוך הנשימה שלנו, הנשמה איך היא פועדת? דרך הנשימה. כל הנשמה תהללויה, הללויה, דרשה הגמרא, על כל נשימה ונשימה. כלומר, בכל נשימה אני משתמש בכוח הנשמה שהיא נותנת לי כוח הדיבור. ולכן ברגע שלא עלינו ניתן ממנו הנשמה, לא עלינו, אז ניתן ממנו כוח הדיבור. נהיה אילם, או שהוא הולך לעולמו. אז כוח הנשימה הוא הנשמה עצמה. כיוון שהנשמה היא נר השם, לכן אמרו שלא כדאי, לא שזה אסור, זה לא כדאי ולא טוב לאדם לכבות את הנר בפיו, אלא בידו או באיזה חפץ אחר. כך עושים גם עם נרות ההבדלה. יש רבים שלוקחים את הבשמים עצמם ואיתם מכבים את נר ההבדלה, אבל לא בפה. אבל מי שמכבה בפה, אין בזה איסור. ראינו כמה גדולי ישראל שהיו מכבים כן בפה, לא חששו לזה, בפרט כשהיה איזה תקנה או נר התחיל להתלקח או לבעור, אז חיבו מיד בכל דבר שהיה אפשר. לכן זו הסיבה, אז זו הסיבה העיקרית. אחר כך אמרו גם שיש השם של המלאך, זה א' ו' פה, אז זה שאדם עושה בפה שלו, אז זה כאילו מזכיר אותו, ובזה הוא כאילו מחבל את מעשה המלאך, אבל לא צריך לחשוש לזה. תודה רבה.
תודה רבה, ואנחנו עם עוד מאזין, עם אלי מאפולה. שלום לך, אלי.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
שלום. יש לי שרגע בזמן רבנו תם. הרב הדגיש גם באלף, בשיעור באלף ותמוז במוסיוס, שחשוב להקפיד על כניסת השבת יותר מאשר זה דאורייתא. עכשיו, בזמנו קיבלנו עלינו רבנו תם איזה עניין, אשתי קיבלה. עכשיו, אני גם שומע עוד רבנים אחרים שאומרים שרבנו תם כיוון לגבי צרפת, וזה לאו דווקא החישובים פה, זה לגבי...
לא שמעתי, רבנו תם, מה?
שרבנו תם חישב את החישובים לגבי צרפת עם שקיעת השמש.
יש דעה כזאת, כן.
השאלה אם לגבינו זה חומרה שכדאי להקפיד עליה?
תראה, כל הסיבה שמקפידים עליה, סיבה אחת היחידה, שמרן השולחן ערוך פסק לגבי מוצאי שבת, מוצאי יום הכיפורים שהם דאורייתא, להחמיר כשיטת רבנו תם. וכיוון שיש לנו כלל ספק דאורייתא לחומרה, מחמירים. שיטת הגאונים, חצי שעה אחרי השקיעה נגמר, אין שבת. כ-20 דקות זה זמן בין השמשות, אני נותן לו 10 דקות תוספת שבת, אחרי זה הכל בסדר. וזה דעת רוב הפוסקים, הסכימו עם שיטת הגאונים, כך גם הסכים הרמב״ם. אבל רבנו תם סובר אחרת. הוא סובר שצריך 72 דקות בשעות זמניות להוסיף מהשקיעה, ואז יהיה מותר להוציא את השבת. אז מרן נמשך אחריו בנושא הזה, וזה מאוד מעניין, סוגיה מאוד מרתקת, ויש לרב עליו השלום ביביע עומר תשובה ארוכה ועוד כמה תשובות שהוא חזר על הנושא הזה, והיה מאוד מחמיר בכך, והוא הכניס את התודעה פה בירושלים. אני זוכר שלפני שהרב התחיל בנושא פה בירושלים זה לא היה כל כך מצוי, היו בודדים שהיו מחמירים כשיטת רבנו תם, אבל בא מרן עליו השלום ועודד וחיזק לעשות כשיטת רבנו תם. אבל אין הכנמה, מי שלא יכול או שיש לו איזה סיבות אחרות, או כל אדם שהוא למשל צריך לצאת לעבודה, או שהוא במצב חירום, או שיש לו אנשים מטופלים בבית שהוא צריך לטפל בהם, אין הכנמה, אז מותר לו כשיטת הגאונים, זה לא נקרא מחלל שבת. רק אני הערתי הערה שהיא מאוד חשובה, שצריך לדעת שתוספת שבת זה לא רק בצאת השבת, אנחנו פוגשים הרבה אנשים, וסליחה אם אני אומר בסוגריים, עצלנים. הם כל דבר עושים לאט ומאוחר. אז הם מאחרים את כניסת השבת, והם מאחרים גם את צאת השבת. אז זה לא חוכמה. אם אתה מקפיד על צאת השבת, תקפיד גם על כניסת השבת, שהיא תהיה בזמן, ולפחות לפחות 10 דקות לפני השקיעה, תחדל לך מכל מלאכה. ומי שעושה כן, יבורך מן השמיים. תודה.
ישר כוח, שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום, תודה למאזין מאפולה. אנחנו עם מרדכי מהצפון, אנא בקצרה בבקשה.
ערב שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום.
ואני מברך את הרב שהרב יזכה לשנים רבות נעימות וטובות.
אמן.
אני רציתי לשאול את כבוד הרב, אני תורם לישיבת אור הרשב"י במירון, ולמוסדות ישועות בעמוקה, על שם רבי נתן בן עוזיאל.
אתה מזכיר לי שמות? כן, בוא נמשיך הלאה.
כן, עכשיו אני רציתי לדעת האם ממשיך לתרום להם למוסדות האלה, מכיוון שאני שמעתי מאחי, השם ישמרו ויחיו, שהוא אמר בשם הרב שלא כדאי לתרום למוסדות האלה.
נראה לך שמעל גלי האתר עונים על שאלות מסוג זה? בטוח שלא. אז בבקשה, פעם אחרת אל תשאל, אל תזכיר שמות.
גם ביקשנו בקצרה וביקשנו איזה כבוד הרב, ביקשנו ממנו.
כן. אני מודה לך מאוד. אני רק רוצה לסיום להודות לקדוש ברוך הוא. אתמול שוחררתי מעין כרם, ואני ישבתי שם 11 יום, וברוך מתיר אסורים. עברתי ניתוח בהצלחה. אני רוצה לברך את פרופסור אורן פיקרסקי, מנהל המחלקה, ולידו את פרופסור הרב גדעון זמיר, שעשו מלאכת קודש ויום יום טיפלו בי נכון, ואל תמנע טוב מבעליו. אני רוצה לברך אותם ולברך את כל אלה שהתפללו לרפואתי. ברוך השם יצאתי בשלום ואני חוזר לעבודה. כבר אתמול הייתי במוסיוף, אפילו שקצת הכל היה ככה וככה, אבל ברוך השם, תודה לאל, אנחנו חוזרים למסלול. הייתה איזו סתימת מעיים שברוך השם חלפה והלכה לה, ואנחנו הולכים ומתאוששים. תודה רבה לכם, תודה רבה לכולכם, ואוהב אתכם מאוד, מתפלל עליכם, שבת שלום, ותודה לצוות, תודה לך אבישי, תודה לכולם, לכל העוזרים כולם, חזקו ואמצו, שבת שלום.
שבת